חודש שחל להיות באחת השבתות האלה. אז מדינה דגמרה, ראש חודש, אז ההפטרה היא השמיים כיסים. כך הדין, כתוב שם, והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפנינו. אז זה מעיקר הדין, זאת ההפטרה של ראש חודש. כשזה נופל, כשזה יוצא בשבתות האלה, אז כתוב כך. כתוב בשולחן הברמור, בהלכות ראש חודש. אז כתוב להלכה. אם ראש חודש אלול יוצא בשבת, שזה יוצא בתוך שבתות הנחמה, אז כתוב שמפטירים בשמיים כסאי מסיבה, משום שהשמיים כסאי יש בו נבואות נחמה, יש בזה נבואות נחמה, ואפשר לצאת בהפטרה של השמיים כסאי גם ידי חובה השבעה ונחמה. יש שם גם נבואות נחמה, יש שם גם נבואות נחמה, זה טוב לזה גם. ראש חודש אב זה דבר נדיר, ראש חודש אב שיוצא בשבת זה דבר לא רגיל, זה לא שכיח כל כך, זה קורה אחת להרבה שנים. אבל כשראש חודש אב יוצא בשבת, אז זה תלוי במנהגים. תלוי במנהגים, והמחלוקות הן מהקצה אל הקצה. ברמו עצמו כתוב שהעיקר, כך הוא אומר, במקום שאין מנהג, אז העיקר להפטיר השמיים כסאי. כך העיקר, להפטיר בדווקא השמיים כסאי. והמשתברור כתוב כבר, מביא בשם כמה מהאחרונים, שהמנהג הוא לא כך. המנהג הוא לא כך, המנהג גם במפרשים בשולחן ערוך כתוב, שלא נוהגים. אז חתם סופר מביא שכן נוהגים כך ודווקא כך, ואלה שמביאים שלא נוהגים כך, אז דווקא לא כך. בכל אופן זה תלוי במנהגים, נהר הוא פשטה, אני לא... בכל בית כנסת. נוהגים כמו שנוהגים. בדרך כלל אף אחד לא זוכר, אף אחד לא יודע, ויש בדרך כלל ריב כרגיל, כנהוג. כל אחד בטוח שהוא יודע לבד. כרגיל, בכל אופן. אבל הדין שכתוב ברמו עצמו, הדין שכתוב ברמו עצמו הוא שכאן קוראים השמיים כסאי, אף על פי שאין את ה... הרי הסיבה שקוראים השמיים כסאי, ברמו עצמו זה כתוב. הסיבה שקוראים השמיים כסאי באלול, כשראש חודש אלול חל בשבת, זה רק מפני שזה גם טוב כנבואת נחמה. לפי פשוטם של דברים, אז הדבר הזה לא... אין לנו את זה בפורענות. בפורענות אין לנו את הדבר הזה. אין לנו, כאן אין לנו את המעליות הזו. ובכל זאת הוא מכריע, העיקר בלי לתת טעם. הוא אומר, והעיקר במקום שאין מנהג וכן עיקר. זה לא ברור כל כך, אבל השאלה היא למה באמת צריך לפי הרבה, וכך כמו שהרמ"א פוסק להלכה, אז צריך בדווקא להפטיר בהפטרה הזאת, בשעה שההפטרה הזאת אין בה את הפורענות, הפשטות, ככה זה הרי לא הפטרה של פורענות, הרי מזה גוף הזה מוכח, זאת ההפטרה שיוצאים בה ידי חובת הפטרה דנחמת. זה לא ייתכן ששני הדברים יהיו שווים, זה לא ייתכן שיהיה טוב גם לזה וגם לזה. אם יש שם תנחומים, אין שם פורנות, אם יש שם פורנות, אין שם תנחומים. הרי זה סותר אחד את השני. הרי לשני דברים סותרים. ובאותו רמו, באותו מקום, באותה הלכה, הוא אומר שבראש חודש אלול שחל בשבת קוראים השמיים כסאי, וגם בראש חודש אב שחל בשבת קוראים השמיים כסאי, זה שני הדברים האלה יחד לא ייתכנו. זה לא ייתכן, פשוטם של דברים, זה פשוט לא ייתכן. איך זה טוב גם לזה וגם לזה? איך זה יכול להיות טוב גם לזה וגם לזה? ושם כתוב בגלל סיבה. באלול זה בגלל סיבה שיוצאים בזה ידי חובת נחמת. אז ככה, עיקר הדבר ש... אנחנו צריכים להשתדל להבין קצת בעיקר הדבר, אנחנו מחויבים בדבר הזה, זהו בדיוק החובה שניתנה לנו, ניתנו לנו השבועות האלה, השבועות האלה ניתנו לנו להתבונן. לכן אנחנו הרי מפטירים בדברים האלה, וההפטרות האלה הם לא מענייני הפרשה, זה לא מעיקר הדין של מפטיר. עיקר הדין של מפטיר זה להפטיר בענייני הפרשה. כאן אנחנו צריכים להפטיר בנביא ולשמוע דברי נביאים, לשמוע דברי נביאים של פורענות ולשמוע דברי נביאים של נחמה. שני סוגי דברי נביאים אנחנו צריכים לשמוע, וזהו הדין. אנחנו מפתירים בנביא כדי, לא הדין הרגיל של המפתיר בנביא, הדין הרגיל של מפתיר בנביא זה מעניין הקריאה, זהו הדין הרגיל של מפתיר בנביא. כאן יש דין מיוחד לקרוא דברי נביאים, וקריאת דברי נביאים מתייחסת או לתלת דפורענותה או לשבעה דנחם. בעיקר הדבר, שורש הדבר, הפורענותה והנחמתה, שני הדברים האלה גם יחד, שני הדברים האלה יחד, שניהם הם צריכים להיות נאמרים על ידי הנביאים. זה דבר ברור. זאת אומרת, הנביאים נשלחו לכלל ישראל כדי להוכיח, וכדי, לשם שני הדברים האלה גם יחד, גם כדי להוכיח וגם כדי לקיים הלוך להרגיעו ישראל, גם כדי לנחם. כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם ובירושלים תנוחמו, כמו שכתוב, כאיש אשר אמו תנחמנו. ואלה הם דברי הנביאים, לשם כך הרי הנביאים משם באים, שם הרי מקורם של ה... שם הם נמצאים, משם הם באים לנחם, הם באים לנחם כאימא, והם באים להוכיח. זה העיקר, הנביא נשלח כדי להוכיח, כדי להעמיד בחזרה, להעמיד את כל מי שפרש, להעמיד אותו בחזרה על האמת. כל מי שפרש מדברי תורה, אז נביא יקים להם, כמו שכתוב, כאשר שאלת מעם השם אלוקיך ביום הקהל, נביא יקים להם מקרב אחיך כמוני, כן, כמו שכתוב, כמוך, ונתתי דבריי בפי, והקדוש ברוך הוא אמר את זה למשה רבינו, ואותו נביא, כל נביא, יבוא במקום משה רבינו כדי להגיד עוד פעם את דברי משה רבינו, כדי להגיד עוד פעם את דברי תורה, כדי להעמיד אותנו בחזרה על דברי תורה. המילים האחרונות שהנביא האחרון אמר, פסוק האחרון בנבואה, המילים האחרונות שהקדוש ברוך הוא שלח בפי נביא, זה זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב חוקים ומשפטים. זכרו תורת משה עבדי. זהו, אלה הם המילים האחרונות של נבואה. זה אומר מלאכי הנביא האחרון בסוף נבואתו, המילים האחרונות. פורענותה מצד עצמה, אין דין כזה בנבואה. אין בכלל מציאות כזאת שנקראת פורענותה. אלא מדובר פה על דברי תוכחה. המדובר, הנושא הוא דברי תוכחה. אז מה שמתבאר מהדין הוא, מה שמתבאר מההלכה הזאת, שדברי תוכחה שהם נאמרים ביחד עם דברי נחמה, זה לא סתירה. זאת אומרת, להפך, דברי תוכחה יכולים להיות נאמרים ביחד עם דברי נחמה. זה לא סותר. שוב, המנהג שלנו, במנהגים שלנו, אז תלוי שוב, כמו שאמרנו, נהר הנהר הוא פשט. שמעו דבר השם, החרדים אל דברו. כתוב כאן, אמרו אחיכם, שונאיכם, מנדיכם, למען שמי יכבד השם ונראה בשמחתכם, והם יבושו. ובהמשך, כי הנה השם באש יבוא, וכסופה מרכבותיו, להשיב בחימה פה, וגערתו בלהבי אש. כי באש השם נשפט ובחרבו את כל בשר ורבו חללי השם. המתקדשים והמתארים אל הגנות, כמו שכתוב, הפסוקים ידועים, ואנוכי מעשיהם ומחשבותיהם באה לקבץ את כל הגויים, והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחל השם. אבל הסיום, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות, ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר. אלו המילים האחרונות. אז מפורש בהלכה, שבפסוקים האלה יוצאים פורנותה עם כל זה, שבהפטרה יוצאים בזה ידי חובת ג' דפורנות, עם כל זה שבהפטרה הזאת כתובים הנחמות. כתוב, בהפטרה הזאת כתוב, בפסוקים האלה כתוב, כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם ובירושלים תנוחם. והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה להשם, וכולו. כמו שכתוב, הכל כמו שכתוב. כל זה לא סותר את אותה פורענות שכתובה בכל הדברים, אותה פורענות שמעורבת כאן בכל הדברים כולה. מתערבת כאן אותה פורענות, שהפורענות הזאת הרי תמיד, מעיקר הרי, מתכוונת לסונאיו של מקום. הרי הפורענות מתכוונת למי שהפורענות מגיעה לו. אין פורענות בעלמא. נמצא אם כן, שהדברים האלה הם ראויים, ראויים, אפשר. יוצאים בהם ידי חובת אותם תלת דפורענות. זאת הפורענות שכתובה, עם כל הנחמה הגדולה שכתובה פה. אז כתוב כאן גם אותם, בשביל פורענות, אז יוצאים בזה ידי חובה. חז"ל אומרים, פעם אחת היה ששמענו דברי נחמה, אבל דברי נחמה באמת, דברי נחמה גדולים מאוד. אותם דברי נחמה שאמר בלעם, שכבר הזכרנו, דיבר במעלתם של ישראל באופן שעוד אף אחד כמוהו לא דיבר. גילה עומק מעלתם של ישראל, כמו שעוד אף אחד לא גילה. אין גילוי כזה בכל הנחמות. זה גילוי שהוא, כן, לאלה מכל נחמתה שנאמרו בעולם על ידי כל הנביאים כולה. אילו נחמות שהן גבוהות יותר מכל הנחמות כולה. זה כתוב בתורה. וזה ממקור גבוה יותר. פירוש נחמות זה הכוונה להבין, לדעת, כן? להבין ולדעת לאן כל זה מוביל, לאן כל זה הולך, לאן זה יגיע, או מאין באנו, מאיזה מקור ולאן אנחנו צריכים להגיע, לאיזה נקודת גובה אנחנו שייכים. אז את הדבר הזה אמר בלעם, ולא היה עוד אחד כמותו שאמר משהו אפילו בדומה לזה. אף אחד לא הגיע כל כך גבוה למעלתם, כל כך עמוק וכל כך גבוה למעלתם של ישראל כמו בלעם. וכתוב על זה בחז"ל, הזכרנו חלק מזה, חז"ל אומרים על זה, מוכיח אדם אחריי כן ימצא ממחליק לשון. מוכיח זה משה רבינו, כך כתוב, כך אומרים חז"ל בתחילת דברים. מוכיח זה משה רבינו, אדם אלו ישראל שנאמר ואתם צוני צון מראיתי אדם אתם. מחליק לשון זה בלעם שהחליק בנבואותיו וגבה ליבם ונפלו בשיטים. גבה ליבם, זאת אומרת, כתוב כאן, גובה לב, גסות רוח, ועל ידי זה נפלו בשיטים. אז כתוב כאן שיש צד של, אם מדברים דברי נחמה, או דברי דברים מסוג זה, מדברים אותם לפני הפורענות, זאת אומרת, הם לא נאמרים אחרי הפורענות, הם לא נאמרים כנחמה על פורענות, אלא שהם נאמרים לא כנחמה, אלא הם נאמרים בסתם. אז כתוב, זה מה שמתבאר פה, הדברים האלה מביאים לגסות רוח, הם מביאים למואב, מה שנקרא, זה מביא ישר אל בנות מואב. ננסה להבין. אנחנו דיברנו על העניין הזה, דיברנו בשבועות האחרונים. ננסה להבין. כתוב בכמה מקומות. הרי סוף סוף, כן, הכישלון שלנו היה בבנות מואב. המקום שמשה רבינו קבור, הכישלון היה בבנות מואב ובפאור. משה רבינו קבור ויקבור אותו בגיא בארץ מואב מול בית פאור. כך כתוב, שם כאילו נגנז משה רבינו. בגיא בארץ מואב מול בית פאור. דהיינו, שוב, חוזר. מדובר פה באותו מקום שבו אנחנו נכשלנו. באותו מקום, באותו מקום כישלון. אותו מקום כישלון של כלל ישראל. המקום שבו אנחנו נכשלנו ואנחנו סובלים מזה עד היום. אז כתוב ש... משה רבינו שם נמצא, שם הוא גנוז, בגיא, בארץ מואב מול בית פאור. זאת אומרת, צריך שמשה רבינו שם ייגנז באותו ארץ מואב, באותו מול בית פאור. בנות מואב הכתיעו את כלל ישראל בבעל פאור, כן, בכל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור. בנות ישראל, סליחה, בנות מואב, מפילה. הכשילו את בני ישראל בבעל פאור, זה מואב ופאור, ושם נקבר משה רבינו. שם הוא קבור, שם הוא גנוז, שם הוא גנוז. מפורש בדברי חז"ל שהגניזה של משה רבינו שם זה כדי שעניינו של פאור לא יתפשט בעולם. כשפאור יוצא ורוצה לקטרג, אז הוא רואה קבורתו של משה, ככה בערך הלשון בחז"ל. פאור יוצא ורוצה להתפשט בעולם, אז כשהוא רואה קבורתו של משה, אז הוא נרתע לאחוריו וחוזר להתחבא. זאת אומרת, קבורתו של משה שם בארץ מואב מול בית פאור, זה משום הסכנה הנוראה שישנה באותו פאור. אותו מואב ואותו פאור, הסכנה הזאת עדיין נמצאת, עדיין מרחפת. וכדי שננצל מזה, אז קבורתו של משה צריכה להיות באותו מקום, כדי שזה לא יתפשט. מאוד מאוד קשה לאדם היום, מאוד מאוד קשה להבין מה פשר אותו יצר הרע של עבודה זרה בכלל, אבל היצר הרע של בעל פאור, רחמנא ליצלן, זה דבר שהוא מאוד נכון. מין יצר רע למין עבודה זרה כזאת, של מין עבודה זרה כזאת, משהו מאוס פה, מלוכלך פה. ומין יצר רע כזה, זהו הדבר שהוא הכשיל את כלל ישראל. כאן נמצא הכישלון הגדול, וכאן צריך להיות משה רבינו, בגיא, בארץ מואב, מול בית פאור, שם באותו מקום. צריך להיות, קבורתו של משה רבינו צריכה להיות שם, כדי שהדבר הזה לא יתפרץ ולא יתפשט בעולם. מין עבודה זרה כזאת שנקראת פאור, שהיו פוארים עצמם לפאור, רחמנא ליצלן, איך אפשר? איך אנחנו יכולים להבין דבר כזה? איך הדבר הזה מצטרף באיזה אופן שהוא למערכת המושגים שלנו? מה זה? מה זה? איזה מין יצר רע זה? בעל פאור, מה זה? איזה מין? על מה מדברים? על מה מדברים פה? והדבר הזה מסתבר, שייך אלינו, ושייך אלינו מאוד מאוד, משום שכאן נמצא שורש קלקול, שמשם, משם, משורש הקלקול הזה, מי שעומד כנגד זה, זה רק קבורתו של משה רבינו שהיא סתומה, גנוזה, והיא עומדת כנגד הכוח הנורא הזה, בעל פאור. כשאמרתי אנחנו היום, זה לא משום שחלילה אנחנו גבוהים יותר או מבינים משהו יותר. להפך, אנחנו רחוקים יותר מדעת. אז כדי להביא את הדבר הזה גם לדעתנו שלנו, אז צריך הרבה מאוד להוריד את זה. עד שאנחנו צריכים תפיסה כלשהי בדבר רחוק כל כך. דבר זר כל כך, רחוק כל כך. מה לנו ולזה? האור היה עבודה זרה של מואב במסוים. כן, מואב פאור, זאת הייתה עבודה זרה שלהם במסוים. בדווקא הקליפה של מואב, כמו שידוע בהרבה מקומות, זה כתוב בכמה מקומות, זה מובא בשם האריזל בכמה מקומות, זה מפורש בדבריו בליקוטי תורה בכמה מקומות, גם בפרשת וירא, בעיקר תולדתו של מואב, וגם בפרשת דברים, בשעה במקום שמדובר על הקיני, הכניזי והקדמוני, על שלושת העמים שעדיין לא נכבשו, שלושת העמים שהם עתידים, כן, הקדוש ברוך הוא עתיד להנחיל גם אותם לנו. אז כתוב, יש דעה כזאת בגמרא, כתוב שזה שעיר עמון ומואב. שעיר עמון ומואב. אז כתוב שם בארי שזה שעיר, זה כנגד הגבוה ביותר, מה שנקרא כתר. מואב כנגד חוכמה ועמון כנגד בינה. זאת אומרת, מואב עניינו כמו שתמיד, כמו שתמיד, מה שנקרא אב. אב, זה אב בחוכמה, כן? זה שם של, זה שם לוואי לחוכמה, אב. אז מואב זה קליפת חוכמה. זאת אומרת, החוכמה שנמצאת שם, החוכמה להרע, כאילו. אז המייצג שלה בעולם זה מואב. מואב זה החוכמה. דווקא הם, בדווקא עבודה זרה כזאת, דווקא הם, דווקא הם, זאת הייתה עבודה זרה שלהם, שהיו פוערים עצמם לפרוק. מין, יש משהו, כנראה שיש משהו בחוכמה שלהם שמחייב את המהלך הזה, את הדבר הזה. עוד כתוב על מואב, וזה מפורש בפסוקים, זה בפסוק במסע מואב בספר ישעיהו. במסע מואב אז כתוב שמענו גאון מואב גאי מאוד, שמענו גאון מואב, זה צריך להיות בפרק תז, אני חושב תז, שם זה מסע מואב. שמענו גאון מואב גאי מאוד, באמת היא גסות רוח בצורה שמציינים את זה כמאוד, זאת אומרת, זהו הגסות, מקסימום גסות רוח שאפשר, כמה שאפשר בכלל. שמענו גאון מואב גאי מאוד. יש כאן כמה דברים פשוטים, כמה דברים שהם באמת א' ב', אנחנו צריכים לחזור עליהם, דברים שאסור לשכוח אותם. סוף סוף, אם נמצא את הכל, אז ישנם שתי גישות. סוף סוף, זאת אומרת, איך אדם תופס את המציאות כולה, איך אדם תופס את כל המציאות כולה, אז ישנם שתי גישות. אם נמצא את זה עד הסוף, או שהמציאות כולה היא מציאותו יתברך ואנחנו קיימים ברצונו, אנחנו קיימים כמה שהוא רוצה בנו, כמה שאנחנו מצטרפים אליו, עד כדי כך אנחנו מצטרפים למציאות, או שהדבר הוא הפוך לגמרי, נקודת המוצא היא מציאותנו שלנו, נקודת המוצא היא מציאותנו שלנו, זה דבר שהוא, זאת הנחת יסוד. זאת אומרת, ראשית הכל ואחרית הכל, הכל מסתובב, הכל הוא מציאות, אבל נקודת המוקד של המציאות, אז כל אחד ואחד תופס את מציאותו של עצמו. בסופו של דבר, אז זהו אנוכי וזה לא יהיה לך. אם יש משהו שנקרא אלוהים אחרים על פניי, אז בסופו של דבר, אותו אלוהים אחרים על פניי שכתוב בפסוק, שעליו מדברים, זה סוף סוף העבודה זרה שהאדם עושה את עצמו. הזכרנו הרבה פעמים את דברי חז"ל, צדיקים כביכול, אלוקיהם עומד עליהם, שנאמר והנה השם ניצב עליו. רשעים הם עומדים ניצבים על אלוהיהם, שנאמר והינו ניצב על היאור. אז אומרים את זה חזר, דהיינו צד הקדושה, צד הטוב, הצד הנכון, זהו הצד שכביכול מציאותו יתברך היא היסוד, היא השורש, היא הנחת היסוד, היא העיקר והיא הכל. מכאן הכל יוצא, מכאן הכל יוצא, וכל מי שכאן נמצא את המציאות האמיתית, זאת המציאות האמיתית. כל מציאות אחרת איננה, אין עוד מלבדו. כל מציאות אחרת מצטרפת למציאות עד כמה שהיא מצטרפת לרצונו ידבר. זה אנוכי, זאת מצוות אנוכי. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זאת מצווה שאומרת אל תתפוס את המציאות בצורה הפוכה. תפיסת המציאות בניגוד, אף אחד לא ייתן את המציאות כולה לאותו פסל, לאותה תמונה, לאותו דבר. אין שוטה בעולם שיעשה דבר. המציאות הנגדית, המציאות בקוטב שכנגד, מה שעומד כנגד לגמרי, בצד המנוגד, זאת מציאותו של האדם עצמו. כאן נמצאת העבודה זרה. כל עבודה זרה שהיא, זה רק הבלטה מסוימת של חלקי אני. יש שעובדים לאש, יש שעובדים למים, יש שעובדים לזה, יש שעובדים לזה, יש לחמה, יש ללבנה, יש לים, יש ל... מה שלא יהיה. כמו שכתוב בהפטרת השבוע. זה תלוי במנהגים, אבל בכל אופן בהפטרת השבוע של שמעו דבר השם. ההמיר גוי אלוהים והמה לא אלוהים, ועמי המיר כבודו ולא יום. אלו משתחווים לאש, כתוב בחז"ל, ואלו משתחווים למים, והם לא ממירים אחד את השני, הם לא ממירים את זה בזה ואת זה בזה. כאן הם מוצאים את, כאילו את שורש נשמתם, את שורש מציאותם שלהם. אבל בסופו של דבר הם עובדים לעצמם, הם עובדים את עצמם, לעצמם. הם ניצבים על אלוהיהם. הם עושים כביכול את אותה אלוהות ככאן, כבסיס, כדי שהם יוכלו לעמוד גבוה יותר. עכשיו, להבין, אני לא רוצה, לא טוב להעריך בענייני עבודה זרה, לא טוב להתבונן בזה יותר מדי, אבל חשוב מאוד לדעת כמה שזה קרוב אלינו. כמה זה קרוב אלינו, כמה אנחנו לא רחוקים מזה, כמה זה נמצא איתנו. בסופו של דבר כולם יודעים, גם פרעו ידע שלא הוא ברא את עצמו. הוא ידע שהיה זמן בעולם שהוא לא היה. הוא ידע שיהיה זמן בעולם שהוא לא יהיה. אבל הוא תפס את עצמו כמחויב המציאות. מחויב המציאות זה הכוונה מציאות אמת, דבר שהוא זהה עם עצם מושג המציאות. מציאות מוכרחת, מציאות מחויבת. הוא לא ייתכן אחר. לא ייתכן, הוא לא תופס בכלל אפשרות של מציאות בלעדיו. אין מציאות בלעדיו. זאת אומרת שהמציאות והוא זהים. זה נקרא שהוא מחויב המציאות. אבל הוא ידע שלא הוא ברא את עצמו, הרי בורא העולם ברא אותו. ברא אותו מישהו. אז ברור שאותו מישהו שברא אותו, ברא אותו כדי שהוא יהיה קיים. אבל הוא לא ברא אותו לשום תכלית אחר. התכלית שהוא ברא אותו היא עצם קיומו שלו. זאת אומרת, הוא נברא כדי שהוא יהיה. שהוא יהיה. פירוש הדבר, במילים אחרות, פירוש הדבר. אם בן אדם רוצה להדגיש שהוא ממלא את רצונו של הקדוש ברוך הוא בזה שהוא מקיים את מציאותו של עצמו בשלמות, הוא מצוי בשלמות והוא מוציא את עצמו לפועל בכל הכוח, ובזה הוא רואה את עצמו כי ממלא רצונו של הקדוש ברוך. נכון? זה דבר ברור. פירוש הדבר, מה נשאר כביכול, מה נשאר כביכול לקדוש ברוך? במה הוא עובד את הקדוש ברוך הוא? בזה שהוא אכל ועיכל, והדבר הזה נהיה הוא. זאת אומרת, הוא נהנה, אכל, עיכל, ובזה עצמו, בזה שהוא הגדיל את מציאותו שלו, בזה הוא עובד את הקדוש ברוך. אז את מה הוא יכול להגיש כביכול לבורא העולם? מה אפשר להגיש לבורא העולם? איך אפשר להגיש לבורא העולם את ההנאה הזאת? שאני עשיתי את רצונך בזה שאני אכלתי ועיכלתי וזה בסדר, זה טוב, בזה מילאתי את רצונך. זאת העבודה הזרה של בעל פה. להבין, עבודה זרה של בעל פה זה לא דבר רחוק מאיתנו, כי גם אנחנו בטוחים שאנחנו מקיימים בזה שאנחנו, כל אחד ואחד יודע כאן. בכל אופן, נגיד, כן, נגיד שאנחנו בשעות טובות יותר לא חושבים כך. אבל כל מי שילך וישאל מה רצונו של הבורא, רצונו של הבורא זה שאני אענה, אני אהיה באופן מלא מה שאני יכול להיות, נכון? רצונו של הבורא זה שאני אענה תכלית ההנאה ואני אהיה חזק תכלית החוזק ואני אהיה, אני אהיה מה שאני, הרי הוא ברא אותי, נכון? הוא ברא אותי והוא רוצה בי, הוא רוצה בקיומי. כיוון שהוא ברא אותי ורוצה בקיומי, אז קיומי זה רצונו. ככל שקיומי שלי חזק יותר, אז אני יותר מקיים את רצונו. איך אני יכול לתת לו את זה? איך אני מראה את הדבר הזה שעשיתי את רצונו בעובדה שאני קיים? את הדבר הזה עושים כך, בצורה כזאת מראים את זה. שמה שנשתייר ממני, מה שנשתייר ממני, מה שצריך להיפלט החוצה, משהו מחוץ לחיי, זאת העבודה. זאת אומרת, העבודה היא לא באה, כן, מובן, העבודה היא בעובדה שאני אכלתי ועיכלתי ולקחתי לעצמי את הכל. זה מה שאתה רוצה, שאני אקח לעצמי את הכל. מה שצריך להיפלט ממני, זה אתה לא רצית שיהיה בי. זאת העבודה. זאת אומרת, עומק, אותה גאות, אותה גסות רוח של מואב, עומק אותה גסות רוח, אותה מחשבה, קשה למצוא מילים, עד כמה שזה מזוהם, עד כמה שזה שפל. אבל אותה מחשבה אומרת, כל מי שתופס את קיומו שלו, מוצא תכלית, מוצא עניין, לבסס, לאשש, לחזק יותר את קיומו של עצמו. להיות יותר. והוא בטוח שזהו הדבר שאותו בורא העולם רוצה. אם נתבונן נמצא, בקיצור, אם נתבונן נמצא שרוב העולם, הרוב המכריע, פה, אני מדבר פה על למעלה מ-99, כולם עובדים לבעל פה. צריך להיות חצוף מאוד כדי לעשות את זה במודע, בגלוי. אבל בהיחווה כולם עובדים לבעל פה. להבין. כדרך שתפיסת המציאות מתחלקת לשניים, להבין היטב, בבקשה. כדרך שתפיסת המציאות מתחלקת לשניים, וישנם שני מוקדים ראשיים, שני ראשי מציאות. או אנוכי השם אלוקיך, או בר מינן אלוהים אחרים על פנה. אין שתי ראשיות אחרות, או ראשית זאת, או ראשית זאת. או שבן אדם תופס את עצמו כראשית כל המציאות, ראשית וכל המציאות כולה מסתובבת סביבו, או אנוכי השם אלוקיך, כל המציאות כולה היא מציאותו יתברך, מציאותו יתברך, רצונו יתברך. לשם כך נמצא כלל ישראל בעולם. אנחנו נמצאים בעולם כדי שדרכנו יתגלה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אנחנו אלה שדרכנו זה מתגלה. אבל הקוטב שכנגד, אסור חלילה לנו לרמות את עצמנו. הקוטב שכנגד, כל מי שפורש מאנוכי השם אלוקיך, אז הוא נמצא באלוהים אחרים על פני. זאת אומרת, שם לעצמו מוקד אחר, ראשית אחרת של המציאות. עיקר מציאות אחר, הפוך. להבין. הגדרת המושג חוכמה זה שילוב כל מיני פרטים, פרטים רבים בתוך מערכת אחת. זאת הגדרת המושג חוכמה. אדם יכול לדעת המוני פרטים, המוני פרטים. יכול לדעת אוסף עצום של ידיעות, ידיעה פה וידיעה פה, מה עושים במקרה כזה ומה עושים במקרה כזה. חכם בחוכמה מסוימת הוא רק זה שיודע להוציא מסקנה ממה שהוא יודע. זאת אומרת, הוא יודע, הוא תופס את מהלך הדברים, הוא תופס על מה זה בנוי, על איזה קו זה עולה. וכך הוא יכול להמשיך, הוא יכול להוציא מסקנה ולגלות גם דבר שהוא לא יודע. זה נקרא חכם בחוכמה מסוימת. אדם שיודע המון דברים מאותה חוכמה, הוא יכול אפילו לדעת הרבה יותר מהחכם באותה חוכמה. אבל הוא לא ייקרא חכם באותה חוכמה עד שהוא יתפוס את העיקר שעליו הדברים בנויים. החוט שעל הרכוש הזו. אם הוא תופס את המהלך הזה, הוא נקרא חכם. אם הוא לא תופס את המהלך הזה, ואם הוא יצטרך להסיק מסקנה כשהוא לא חכם, אז הוא יסיק מסקנה שהיא תהיה ללעג וכלס. זה ברור, כן? מי שיודע את, את שורשי הדברים, מי שיודע על מה הם בנויים, זאת נקראת ידיעת חוכמה. כל מי שיודע בצורה אחרת, זאת נקראת ידיעת עובדה. מידיעת עובדות לא מחכימים. מחכימים בתפיסת מהלך. תפיסת מהלך היא חוכמה. כמובן שככל שהחכם מעמיק יותר, כי כל הדברים כולם הם כולם בעצם סוף סוף פנים, פנים של גילוי של איזושהי מציאות. והמציאות מתגלה בכל הפנים האלה. למעשה, החוכמה האמיתית, שהיא החוכמה של כל החוכמות, החוכמה שעליה הכל הכל שזור, זאת חוכמתו יתברך. זה מה שנקרא כולם בחוכמה עשית. כולם בחוכמה עשית, זה הכוונה, כל הפרטים כולם, כולם נשזרים על מערכת חוכמה אחרת, גבוהה ממה שאנחנו מסוגלים לתפוס. כל זה נמצא באורייתא, הסתכל באורייתא וברא עלמא. אבל זאת החוכמה, החוכמה שהיא החוכמה של כל החוכמות. אם האם יש חוכמה שהיא עומדת כנגד, חוכמה שעומדת בצד שכנגד, בצד, בקוטב שכנגד, בצד הנגדי, בקוטב הנגדי עומדת חוכמה הפוכה. עומדת חוכמה כדרך, כדרך להבדיל אלפי אלפי הבדלות. כיוון שכל חוכמה היא בסופו של דבר תפיסת עומק של המציאות, ומכיוון שיש לדבר הזה שני שורשים, השורש הנכון והשורש שהוא השקר הגדול ביותר, הגס ביותר, אותו שקר גס ביותר, זה מה שנקרא אלוהים אחרים על פניי, רחמנא ליצלן. אז ישנם על כורחנו, ישנם שתי חוכמות בעולם. חוכמה אחת היא החוכמה שהיא בנויה מאותה חוכמת אלוקים של בראשית ברא אלוקים. בראשית ברא אלוקים וגומר, והלאה. זה מה שנקרא ראשית חוכמה. כנגד זה, זה על כורחנו, זה לא ייתכן אחרת. הדבר מוכרח, הדבר מוכרח. כנגד זה, משום שישנה תפיסת מציאות אחרת, תפיסת מציאות אחרת, אז ההשלכות שלהם על כל גילוי פנים של כל מציאות שהיא, כל מציאות שהיא מגלה פנים אחרות לגמרי, בחוכמה הזאת, בחוכמת אלוקים, ובחוכמה השנייה שהיא חוכמת מואב. קליפת חוכמה, מה שנקרא. כל חלק וחלק מחלקי המציאות מקבל פנים אחרות. וזה חייב להיות ככה, זה לא ייתכן אחר. כאן נמצא השורש למה שמבואר שוב, כמו שהזכרנו את זה כבר פה כמה פעמים בשבועות האחרונים. הזכרנו את זה פה כמה פעמים. הם מייצגים מואב בגימטרי הממתת, והם מייצגים את הממתת פנים תמה של העולם. ממתת פנים תמה זה הכוונה, כל האופן איך שמתגלים שערי הבינה בעולם. השער הנון לא שייך להם כמובן, השער הנון הוא כולו כביכול. כן. כל פעל השם למענהו, כבר הזכרנו את זה. השער הנון לא שייך להם, אבל כל גילויי השערי בינה שנבראו בעולם, אז הם מכסים את הכל, ממתת פנים תמה, ממתת שערי בינה של תומעה. זה מואב, מואב, כן. כערך המספרי של מואב, ממתת. יש דבר אחד שהוא בהכרח, אדם בהכרח נזקק למציאות אחרת חוץ ממנו כדי להמשיך את קיומו שלו, פשוט כדי להוליד בנים. אנו חייב להזדקק לעוד מציאות אחרת שהיא חוץ ממנו. מואב, אז גם בדבר הזה הוא לא צריך אף אחד אחר, גם את זה יש לו משלו, מעצמו. זאת אומרת, גם את זה יצא ממנו. מואב יצא מזיווג של אב ובת. דהיינו, עד כמה שאפשר, שום דבר אחר אין. עצמי ושוב עצמי ועצמי לגמרי. גם השני הוא אני. כל החוכמות כולם, כל תפיסה תהיה איזו שתהיה בעולם, שנקודת המוצא שלה היא מואב, דהיינו נקודת המוצא שלה היא אותם אותם אלוהים אחרים על פניי, רחמנה ליצלן. החוכמה הזאת היא חייבת להוביל, היא חייבת להוביל למה שנקרא חוכמת מואב, חייבת להוביל למה שנקרא ממצאת פנים תמה. תמה. כל המציאות כולה, 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 נתפסת בצורה אחרת. הקו הזה, זאת נקודת החוכמה הפנימית ביותר. איפה, באיזה מקום, איפה נמצא שורש כל המציאות כולה. אם המוקד, שורש כל המציאות כולה, המציאות עצמה היא מציאותו איתו, אז הכל בעולם נתפס בצורה אחרת. הכל, כל פרט, כל דבר, כל נקודה, כל עניין, הכל נתפס בצורה אחרת. הכל נמשך ממקום אחר, הכל נמצא בתוך מערכת מציאות אחרת. הכל נתפס מלכתחילה, אחרת לגמרי. וזה פשוט, זה הכרחי, זה לא ייתכן אחר. בזמן שנקודת המוצא, דהיינו עצם תפיסת המציאות, תופסת את הדברים כך, כאן נמצא המוקד, כאן נמצא העיקר, כאן נמצא הכל. המציאות עצמה נמצאת פה. אז כל הדברים נתפסים בהתייחס לזה. זהו החוט שמחבר את כל הדברים כולם. זה הדבר שעליו שזור הכל. זאת גסות הרוח, שהיא לא יכולה לראות מעבר לעצמה. במקום אחד, זאת אומרת, הדבר הזה יוצא משני מקומות בדברי הארי. במקום אחד כתוב שנביא בגימטריה סמך גימל, ובמקום אחר כתוב שההפך מסמך גימל זה גס. זה גם בעצם המילה הזאת בעצמה היא גם מילה של גסות. סיגים, הגו סיגים מכסף, הכל סג יחדיו נאלח הוא. דבר נאלח, דבר סג, דבר שהוא כולו, זה בעצם מה שעושה את הדבר לגס. מה שעושה את הדבר מוציא ממנו, מוציא ממנו את המיוחד שבו, את העדין שבו, את התפיסת, מוציא ממנו את עצמו כמו שהוא באמת. הכל סג יחדיו נאלח. הכל נאלח, הכל גסות, סימן לגסות רוח, כמו שכתוב בגמרא, עניות של תורה. זאת גסות הרוח בעצמה. מצד אחד נבואה, מצד שני חוכמה שהיא תולדה של גסות הרוח. אלו שתי החוכמות שמסתובבות בעולם. הלוואי ושתיהן היו מסתובבות. לצערנו רק אחת מסתובבת בעולם. אחת מסתובבת והיא קולנית יותר והיא שלטת. ואין כנגדה, אי אפשר להעמיד כנגדה שום דבר. מה אומרת בגיטי? אנחנו נמצאים היום, כידוע, אנחנו נמצאים היום תחת המלכות הרביעית והיא נשלטת. כולה. זאת אומרת, המערכת הפנימית שלה, כולה נשלטת. מערכת הדעת שלה, כולה נשלטת על ידי אדם שהוא פרש מבית המדרש שלה. בהנזקים בסוגיה של החורבן גמרא בגיטי. כשאומקלוס בא להתגייר, אומקלוס בר קלוניקוס בר אחתי דטיטוס הווה, היה אחיין של טיטוס, בן אחותו של טיטוס, היה אומקלוס, אומקלוס, אותו אומקלוס הגר, זה שתרגם את התורה, בא להתגייר, עזל אסקה לטיטוס בנגידה. אז כתוב כאן בגמרא שהוא העלה כמה בנגידה, העלה אותם כמה באוב, הוא היה עדיין גוי. עזל אסקי בנגידה לפושעי ישראל, כך כתוב בגמרא. זאת אומרת, הגמרא לא קוראת לו בשמו כידוע, או בגלל, או שזה כך כתוב במקור, או שזה נמחק על ידי מי שנמחק, או שזה מפחד הצנזורה, יהיה מה שיהיה. בכל אופן, כולם יודעים למי מתכוונים כשאומרים עזל אסקי לפושעי ישראל. הוא העלה את פושע ישראל, אותו פושע ישראל, אותו פושע ישראל, אותו פושע ישראל גדול. אמר לימן חשיב בהוא אלמה, מי הוא החשוב בעולם, בעולם האמת? הוא העלה אותו באור, והעלה אותו בנגידה, את אותו פושע ישראל, כמו שהגמרא קוראת. מן חשיב בהוא אלמה, אמר לישראל, מהו להידבוקה בהו? אמר לי, תורתם דרוש, רעתם לא תדרוש. כל הנוגע בהם כאילו נוגע בבבת עינו של מקום. כל מי שנוגע בישראל כאילו נוגע בבבת עינו של מקום. אמר לי, הוא גם שאל את זה את הקודמים, זה פרשה בפני עצמה. הוא שמע ממנו, שמע ממנו מה צריך לעשות. מהי חשיבותם של ישראל, מהי מעלתם של ישראל. מי הוא החשוב באמת? מי הוא החשוב באמת? האחרים, נביאי אומות העולם, אמרו לו את ההפך. אמרו לו, לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים. אמר להם, לא להידבק. הנח להם, אל תדבק. ואת הדבר הזה הם אומרים מעומק נשמתם. הם אומרים את זה לא בזמן שהם, הם כבר נמצאים שם, הם כבר לא יכולים לרמות. הם כבר לא יכולים לרמות. שם לא מרמים. אבל הם לא יכולים להגיד רק את האמת שבליבם. אם הם היו אומרים אחרת, הם היו מרמים. אם הם היו אומרים לו כן להידבק בישראל, אז הם היו מרמים. הם אמרו לו את האמת שבליבם. לא תדרוש שלומם וטובתם כל היום. אמר לי, דיני דהו גברה במאי. במה אתה נידון? במה אתה נידון? מה דינך? אמר לי, בצוער או תחת. בזה הוא נידון. שם הוא נמצא. דאמר מר, כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצוער או תחת. כל מי שמלעיג על דברי חכמים דינו צועה. זאת אומרת, מחברים אותו לצועה. ושם הוא כאילו נשרף. זאת אומרת, הכוונה היא, לא מדובר פה על, זה גם כתוב במערל. הכוונה ברותחת זה שאותה צועה מחלה את מציאותו שלו. מה זה? מדוע אמר, אותו פושע ישראל, אין לנו גנות אחרת, אין בעולם האמת גנות אחרת בשבילו, רק מלעיג על דברי חכמים. זה מה שהוא, מלעיג על דברי חכמים. כאן זה נגמר. כאן זה נגמר, מלעיג על דברי חכמים. והוא נידון כמלעיג על דברי חכמים. הווה אומר שאותו מלעיג על דברי חכמים הוא לא מלעיג כמו, זאת אומרת, הוא נקודת גובה, הוא נקודת C, הוא הדמות הענקית של מלעיג על דברי חכמים. הוא המלעיג על דברי חכמים. הוא זה שהביא לעולם מין חוכמה כזאת שעניינה מלעיג על דברי חכמים, שממנה יוצא לעג לדברי חכמים. זאת אומרת, הרי זאת הכוונה, זאת אומרת, פירוש, מלעיג על דברי חכמים פירושו, בעין, מעין אפשר להלעיג, להלעיג זה הכוונה, כל מי שמייצג מהלך הפוך, מהלך אחר, מהלך נגדי. אז ממילא, המהלך ההוא בשבילו ללעג וכלס, הוא כולו ההפך ממה שנקרא בעיניו חוכמה. כל מה שנקרא בעיניו חוכמה, שם זה הפוך. מלעיג על דברי חכמים, כתוב כאן בגמרא, הוא נידון והדבר הנורא, הנורא להבין מה שכתוב פה בגמרא, האדם הזה נידון באותו דבר שהוא העבודה של בעל פאור. זאת אומרת, כאן הדברים הם זה לעומת זה, להבין היטב, להבין היטב. הדבר ידוע, חכם, חכם בגימטרי החיים, החוכמה תחיה בעליה. החוכמה היא החיים. וזה ברור שכל אחד חי כפי חוכמתו. מה נקרא חיים ומה נקרא הדבר שפורש מהחיים? זה עניינה של אותה צועה. כל עניינה הוא בעובדה שזה היה דבר חי ופירש מהחיים. זה היה כאן. לדבר הזה היה קשר עם מציאות חיה, וזה פירש מהחיים. זאת אומרת, זה דבר שהוא הופרש החוצה, יצא החיים, פלטו את הדבר הזה החוצה. החיים עצמם פלטו את זה החוצה. זה נפלט החוצה מן החיים. זה מחוץ לחיים. יש מי שתופס את כל חייו. כל חייו כולם. המלעיג על דברי חכמים נידון כדבר שפירש מהחיים. דנים אותו כצועה, שמים אותו בתוך הדבר הזה, ושם הוא, הרי הפירוש הוא שמבטלים אותו שם, כאילו דנים אותו שמציאותו שלו היא המציאות הזאת. זה דינו, הוא נידון כך, לזה הוא נידון. להיות דבר שפירש מהחיים. דבר שהחיים עצמם, החיים האמיתיים, פלטו אותו החוץ. הוציאו אותו אל מחוץ לחיים. זה נקרא מלעיג על דברי חכם. להבין היטב. קשה מאוד לפרש דברים ב... קשה מאוד לדבר בלשון נקייה על דברים, על דברים נמוכים ושפלים כל כך. אבל יש, יש מי שחי את כל חייו, כל חייו כולה, הוא תופס את כל חייו במה שנקרא לקיחה, צירוף דברים לחיים. במילים אחרות, הוא מעביר את כל חייו ביצירת צועה. ויש מי שחי את חייו בחיבור חייו למה שנקרא חיים באמת. חוכמת אמת. חוכמת אמת. דהיינו חוכמתה של תורה. היא דבר סתום, היא דבר גנוז, היא דבר שכשמסתכלים עליה בעין חיצונית, בעין של מואב, או נכון יותר בעין של מישהו שכל עניינו הוא, כל עניינו הוא למצוא חן בעיני בנות מואב, כך בצורה כזאת הוא בונה את עצמו. זה בדרך כלל הראי שבתוכו הוא מסתכל, אם הוא בסדר או לא בסדר. מה תאמר על הבת מואב? מי שכך, אז הוא בהכרח מלעיג על דברי חכמים. לעולם הוא לא ימצא טעם בחוכמת אמת. אין, חוכמת אמת לא מדברת אליו. חוכמת אמת בנויה כל כולה על הנחת יסוד אחרת, על תפיסת מציאות אחרת. כל מי שאין לו קשר לאותה תפיסת מציאות, לעולם לא יתפוס שום דבר חוכמה, שום דבר חוכמה באמת. וזה, שוב, זה בהכרח, הדברים האלה הם בלי יוצא מן הכלל. זה בלי יוצא מן הכלל, בלי שום יוצא מן הכלל. הפורענותא, כמו שאנחנו אמרנו מקודם. כמו שהקדמנו, הפורענותא שאנחנו חייבים בה בשבועות האלה. זאת אומרת, לימוד פורענותא שאנחנו חייבים בשבועות האלה. חייבים לשמוע, להטות אוזן ולשמוע לדברי נביא שאומר לנו פורענותא. מה שעומד כנגד זה, מה שעומד בצד, בקוטף שכנגד, זאת אותה גסות רוח, שסימן לגסות הרוח, עניות של תורה, כמו שהגמרא אומרת בקידוש, שנזכרנו מקודם. סימן לגסות הרוח, עניות של תורה. כל תוכחה, כל תוכחה, להפך, אנחנו לא כל כך מסוגלים לקבל תוכחה שתראה לנו את עצמנו רק בצד השפל ביותר שלה. שני הפסוקים האלה גם יחד, קשה לי מאוד להאריך, אני מבקש סליחה. שני הפסוקים האלה גם יחד, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר. זה מצד אחד, זה מצד אחד. ומי הם האנשים הפושעים בי? זה מפורש בגמרא, לא צריך לרוץ רחוק. בגמרא כתוב שאלה הם, בתמצות כתוב בגמרא, שאלה הם מטילים אימה יתרה על הציבור שלא לשם שמיים וכדומה. סוף הכל במתומצת גסי הרוח. ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר. זה מצד אחד. ומצד שני, מי שהוא לא זה, מי שכן שייך לאנוך, מי שכן שייך לאנוך, אז הוא שייך גם ל... לאנוכי שייך כל מי שמתאבל באמת על ירושלים. גם זה כתוב באותה הפטרה, סיסו איתם הסוס כל המתאבלים עליה. כל מי שמתאבל, כל מי שכואב לו, כל מי שכואב לו העולם כמו שהוא נראה, צורת הדברים, צורת כלל ישראל, אותה גסות רוח שהיא עלתה כל כך, מתפשטת כל כך, לא מאפשרת בכלל, לא מאפשרת שום קול גס כל כך, עד שזה לא מאפשר לשום דבר נביא להיכנס שם. גם דברי נחמה יש. כל מי שמתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה, בעזרת השם. מה שכתוב אחרי אותו פסוק, והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, שם כתוב שיבוא כל בשר להשתחוות לפנינו ומשה. בפסוק כתוב, כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור ישמידו השם אלוקיך מקרבך, זה מחד וכנגד, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום.